הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
בוקר טוב וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו להתחיל מחדש. אני מיכל שרגה סלונים ואני סמנכלית בבית החולים האינטגרטיבי הראשון בישראל, מדיקל קר. אני מנחת סדנאות חוסן וסדנאות לוחמים למניעת פוסט טראומה. נמצא כאן איתי שאולי הרציק פז, שהוא מנכ"ל הבית חולים ושותפי לפודקאסט. בוקר טוב שאולי.
בוקר טוב מיכל.
וביחד אנחנו הולכים ללבן המון נושאים שקשורים לבריאות שלכם. אנחנו הולכים לדבר על שיקום, אנחנו הולכים לדבר על החלמה ממחלות, מפציעות, מתאונות קשות, ואנחנו הולכים לעשות את זה בגישה ההוליסטית, האינטגרטיבית, שזה בעצם מה שמייחד אותנו. ואני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו היום בשאלה מאוד מאוד בסיסית. הייתי רוצה שאתה תענה על השאלה מהי טראומה ומה הקשר בין טראומה למחלות, כי זה הרי המומחיות שלנו.
אז קודם כל, כולם מכירים טראומה בשפה שלה בתור משהו קשה שעברתי ולא יכולתי להכיל אותו. אבל טראומה היא בעצם מצב הפעלה. היא מצב הפעלה פיזיולוגי. שאני נמצא באיזשהו משבר או איזשהו קושי בחיים, בעצם הגוף נכנס לאיזשהו מצב הפעלה פיזיולוגי. מאחורי המילים fight or flight, שכולנו מכירים, יש מערכת הפעלה ביולוגית. מה שמפעיל לנו את הגוף, זה בעצם מערכת העצבים האוטונומית, ומערכת ההורמונלית, שהם בעצם נותנים פקודות לכל המערכת שלנו, איך לעבוד ומה לעשות. וכשאנחנו נמצאים במצב הזה של טראומה, מצב מלחמה, מצב הישרדות, הגוף נכנס למצב סטרס גבוה, ועושה אקטיבציה לפיזיולוגיה של הסטרס.
נכון מאוד, ואנחנו יודעים את זה בקשר למלחמה עכשיו, כי עברנו כן. דברים מאוד קשים. Mm-hmm. אבל תסביר לי מה הקשר בין זה לבין מחלה רגילה, שאדם יש לו סכרת או אירוע לבבי, איך זה שם עובד?
אז בעצם המצב הפעלה הזה שאנחנו מדברים עליו של הסטרס, הוא נכון לאדם לשהות בו לתקופה מוגבלת של זמן. אבל אם אני נמצא בתוך משבר חיים ארוך, לדוגמה, עברתי מחלה אונקולוגיה, מחלת סרטן, עברתי איזשהו משבר חיים שערך הרבה זמן, מגירושים לפשיטת רגל, לא משנה מה המשבר חיים. Mm-hmm. אני בעצם מפעיל פיזיולוגיה של סטרס לאורך המון זמן, ואז הגוף נשחק. בעצם רוב המחלות שנוצרות, הן תולדה של שחיקה של הגוף שמופעל במערכת סטרס גבוהה לאורך זמן. וארגון הבריאות העולמי, לא אני, מתאר את זה, שלמעלה מ-85% מהמחלות בעצם נוצרות כתוצאה מהסטרס הזה.
כן.
עכשיו, הסטרס הזה הוא גם ברמה הכימית וגם ברמה החשמלית.
כן, לגמרי. אז אתה בעצם אומר לנו שמחלות יכולות להיות כתוצאה מ-DNA, מתורשה שירשנו אותם, אבל מה שבעצם יעשה אקטיבציה למחלה, מה שיוציא אותה מן הכוח אל הפועל, זה אירועי החיים השונים שלנו. ואם עברנו איזשהו משבר מאוד קשה, כמו פיתורים מעבודה, כמו גירושים, כמו איזשהו שינוי חיים משמעותי מתמשך, בעצם זה מחליש אותנו, ואותה טראומה רגשית תגרום למחלה לפרוץ.
נכון. אני יכול להוסיף שבתוך התגובות סטרס שלנו, יש בעצם כל מיני תופעות פיזיולוגיות שקורות. אז יש לנו מחלות שאנחנו קוראים להן מחלות של עודף אנרגיה. מחלות של עודף אנרגיה שהגוף מגיב לסטרס כמלחמה. אנחנו חייבים לנצח את זה, אנחנו חייבים...
כמו בסרטן למשל?
בסרטן דווקא זה יותר מקום של חולשה, אבל לדוגמה, אירועים כמו אירועים לבביים, אירועים מוחיים, זה תולדה שבן אדם נמצא בפייט, ואז בעצם הלחץ, אחד הדברים שקורים, הלחץ דם שלו עולה, כי אדם צריך להגיע מהר לרגליים ולידיים, ולתת חמצן וכוח לבן אדם להגיב בתוך המלחמה הזאת, ובמצב הזה שהלחץ דם שעולה, יכול להיות תסחיפים, ואז נוצרים מחלות שהם כמו אירועים לבביים, כמו מחלות של אירועים מוחיים, שזה בעצם תולדה, של פייט, שבעצם אני בתוך סטרס, במצב של מלחמה.
אז בוא נניח שבן אדם...
יש מצב של התגוננות גם, שזה הפלייט יותר, שבמצב של הפלייט, של ההתגוננות, הפיזיולוגיה יותר לכיוון לשמור את הכוחות. בוא נשמור את הכוח, כדי שנעבור את המשבר, נתחבא במערה עד שהאריה ילך. ואז בעצם הגוף עושה הפוך, הגוף בעצם מחבא מערכות שונות, כדי לשמור על האנרגיה. אז לדוגמה, במצב של סטרס כזה, אז מערכת העיכול נכנסת לתת פעילות. בגלל זה שאנחנו מפחדים, הרוק בפה מתייבש. כי חלק מההורמונים שמשתחררים, זה לעצור את מערכת העיכול. או ילדים חווים בעיות שלשולים, וזה במצב של לחץ. ויש לנו מערכת חיסונית שנכנסת לתת פעילות. אפילו מערכת המין שנכנסת לתת פעילות. המון מערכות שהן כרגע לא נחוצות לגוף, נכנסות לתת פעילות, ולאורך זמן, המערכות האלה יש להם תפקיד מאוד חשוב בקיום של הגוף ובתפקוד של הגוף.
נכון.
וכשהם בתת פעילות, לאורך זמן בעצם מתחילות מחלות, שאנחנו קוראים להם מחלות שנובעות מחוסר אנרגיה, מתגובה של פלייט לתוך מצב של סטרס.
מדיקל קר זה בית חולים שיקומי, ואנחנו עוסקים הרבה גם באנשים שחוו תאונות, ואפילו אנשים צעירים שהיה להם תאונת אופנוע, או איזשהו משהו שקרה להם באופן הזה. והייתי רוצה לשמוע ממך איך בעצם משבר רפואי, איך הוא גורם בעצם למשבר הרגשי. בוא נדבר אפילו על חבר'ה צעירים שסובלים מאיזושהי פציעה, ובאמת מגיעים לשיקום. והיום אנחנו יודעים שיש לנו גם הרבה מאוד חיילים כאלה, שלא רק הטראומה של המלחמה, אלא גם הטראומה של אובדן רגל או אובדן איבר. אז בעצם איך קשור משבר רגשי למשבר רפואי?
אז קודם כל, מה שאת מתארת, תאונות, הסטרס הזה, יש את מה שנקרא שלמות הגוף. ברגע שהגוף שלי נפגע, ואני לא יכול לתפקד כמו שתפקדתי, משהו במערכות שלי לא עובד, אז קודם כל הגוף עצמו נכנס ללחץ, והוא משדר לחץ, אם פתאום הכליה לא עובדת, או יש את התפוקה של אחד מהאיברים, בעצם הגוף מרגיש שהמערכת לא עובדת, והוא משדר סטרס. ללב ומהלב למוח. אז הגוף עצמו שנפגע כבר משדר את הסטרס, שהוא מרגיש שהשלמות שלו נפגעה. ודבר שני, יש את הפן הרגשי של זה. ברגע שאני איבדתי את היכולת שלי לתפקד כמו שצריך בעולם, זה אחד המשברים הכי גדולים שאני יכול לחוות בחיים. תחשבו על בן
בעצם
אדם.
בעצם ההגדרה האישית שלי משתנה. אם נניח הייתי החתיך של השכבה, ועכשיו אין לי רגל או אין לי יד, משהו בהגדרה המאוד מאוד פנימית שלי באישיות
נכון.
משתנה.
נכון.
איך מתמודדים עם זה בעצם בשיקום אינטגרטיבי? מה בעצם הבית חולים ערוך לעשות מעבר לטיפול הפיזי באדם עצמו, ברגל שלו, ביד שלו, מעבר לשיקום האורתופדי, מעבר לפיזיותרפיה וכל הדברים הרגילים שעושים, מה מייחד בעצם את הטיפול שהוא אינטגרטיבי, והוא עוסק גם בנפש וגם בגוף.
אז בוא נדבר על מה קורה אם לא עושים את זה, ואז נבין למה צריך לעשות את
מצוין.
זה. מצוין. נניח ניקח אדם שעשה תאונות דרכים, והוא דיבר בטלפון, ובתאונת דרכים הבן שלו שישב מאחורה נפצע קשה, או נהרג אפילו. זה קורה כל יום בכבישי ישראל.
לצערנו הרב.
נכון. עכשיו, הבן אדם הזה, אם רק נעשה לו פיזיותרפיה, ולא נטפל באשמה ובמערכת היחסים המורכבת שיש לו עכשיו עם האישה, וכל מה שקורה לו בתוך הגוף כרגע, כתוצאה מזה שהבן שלו נפגע באשמתו, אז בעצם התוצאה גם של הטיפול הפיזי הוא יהיה הרבה פחות טוב. א', הוא יהיה עם הרבה פחות מוטיבציה לעשות את הטיפולים, הוא ירצה ברמה הנפשית להעניש את עצמו, להגיד לא מגיע לי בכלל לטפל בעצמי, אני הייתי אמור למות במקומו. הייאוש מאוד גדול, האנשים, וגם לזה יש פיזיולוגיה. בעצם יש פה מצב של עייפות מאוד גדולה, חוסר רצון, חוסר מוטיבציה, רפיון שרירים, המון המון תופעות שקורות בגוף כתוצאה מהמצב הנפשי הזה. אז כשבן אדם נמצא בדיכאון כזה וחוסר מוטיבציה, היכולת שלו להשתקם היא מאוד מאוד נמוכה.
אתה בעצם אומר שכל המצב הרגשי הנתון הזה ישפיע על יכולת השיקום הפיזיולוגית שלו.
גמרי. גם ברמה הנפשית, אבל גם ברמה הפיזית, כי המצב הזה שאני מדבר עליו, הדיכאון הזה הוא לא נשאר כדיכאון נפשי. הוא בעצם מתורגם לגוף, זאת אומרת, הגוף חווה רפיון, השרירים חווים רפיון, המערכות לא עובדות כמו שצריך, הספקת הדם לא הולכת נכון לכל התאים. המון המון דברים קורים בגוף, שהם קשורים לתחושה הקשה שהוא חווה. ולכן, גם השיקום דורש ממך מוטיבציה ומאמץ. אתה להפעיל רגל אחרי שהיא נשברה, לחזק שרירים אחרי שהם חוו טראומה קשה, זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות נכון, לבן אדם בריא,
נכון.
לא לבן אדם שלא רוצה.
כמישהי שעובדת איתך בבית חולים, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים שונאים את הפיזיותרפיה, היא נורא קשה להם למרות שהיא הכרחית וחיונית ומצילה חיים, ומחזירה אותם לפעילות,
נכון.
הכאב הוא בלתי רגיל. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, מה התפקיד של הצוות הרפואי בבית חולים שיקומי, שבעצם מחבר לנו כאן גם את המוטיבציה, את הקטע הרגשי, וגם את היכולת להשתמש בהנאה ובמוטיבציה הרגשית, כדי לעזור לאנשים להשתקם טוב יותר. מה אנחנו עושים אחרת במדיקל קר?
אני חושב שמה שמייחד את מדיקל קר, זה להסתכל על הבן אדם כשלם, ולהבין שאנחנו חייבים להניע אותו לפעולה ברמה הרגשית, לטפל לו בסטרסורים ובדיכאון, ולהביא אותו למקום שהוא רוצה, שיש לו מוטיבציה לחיות, שהוא בוחר בחיים. להתחיל מחדש, בוחר לחיות. למה? אולי יש לו ילד אחד שנהרג, ואפילו אולי באשמתו, אבל יש לו עוד שלושה ילדים שצריכים אותו, ואם הוא יעלה, מי יטפל בהם. בסופו של דבר, הוא צריך להגיע לתובנה עם עצמו, דרך טיפולים, דרך קודם כל אבל, ולקבל את האבל, ולקבל את הכאב, ודרך איזשהם טיפולים, שבסופו של דבר מחברים אותו למשמעות, לצמיחה, להבנה, שהוא חייב לטפל בעצמו, גם בשביל עצמו, וגם בשביל כל מי שלידו. עכשיו, ברגע שיש את המקור הזה, מקור כוח הזה, אז משם אפשר יהיה הרבה יותר בקלות לגשת לתוך הטיפולים הפיזיולוגיים של הפיזיותרפיה וכו'.
אתה בעצם מדבר כאן על המושג צמיחה פוסט-טראומטית, שאנחנו נקדיש לו פרק מיוחד בהמשך.
נכון.
ורבים מהמאזינים שלנו מקשרים צמיחה פוסט-טראומטית דווקא למלחמה ולנושאים שקשורים לחיילים. אבל בעצם אתה אומר, אני מבינה ממך שבכל משבר שיש לנו, ובפרט שאנחנו מאושפזים בשיקום שזה בדרך כלל חודש, חודשיים, שלושה, במינימום, נכון? זה משהו שהוא ממושך. אנחנו יכולים לקחת רגע מאוד מאוד קשה שקרה לנו בחיים, אם זה פריצה של מחלת סרטן, אם זה מחלת לב, אם זה תאונה קשה, ולקחת את הרגע הקשה הזה וממנו לצמוח, ובעצם לבחור, כמו שאתה אומר, מחדש בחיים. בגלל זה גם אנחנו קוראים לפודקאסט שלנו להתחיל מחדש.
נכון.
אנחנו יכולים לראות ברגע הזה, בצומת הזו, שהגענו אליה איזושהי הזדמנות לשינוי.
נכון. אני רוצה רגע לדבר על הצומת הזאת. שבן אדם עובר משבר, לא משנה מה המשבר, ככל שהמשבר הוא יותר ממושך, ככה זה יותר קשה, קוראים לזה ongoing trauma, לדוגמה מלחמה של שנה וחצי, או טיפולים אונקולוגיים של שנה, או מחלה ממושכת, או גירושים, משבר גירושים ארוך, מה שלא יהיה המשבר, ככל שהמשבר יותר ארוך, הוא שואב ממך יותר כוחות. בקצה המשבר הזה, יש צומת. הצומת הזאת, זה בעצם צומת של בחירה, שהבן אדם יכול ליפול, ודרך אגב רוב האנשים נופלים, למקום של אומללות וקורבנות, ולהגיד למה זה קרה לי, ולא מגיע לי לחיות, ואני לא רוצה לחיות, ואין טעם לחיים, ואם זה החיים אז לא שווה שום דבר, והוא מרגיש איזושהי תבוסה, שהחיים כבר לא שווים, והוא איבד את הטעם, ומשם יש איזה השלכות גם פיזיולוגיות וגם נפשיות, שואבות אותו למטה. משם אנחנו נראה הידרדרות במצב הבריאותי, ונראה לאט לאט יותר ויותר מחלות כרוניות שמתחילות להתפתח באדם שוויתר על החיים. אבל בצומת הזאת הוא יכול להגיד לעצמו, הבנתי, נגעתי במוות, הייתי הכי קרוב לקצה. ואני מבין את המשמעות של החיים. ועכשיו שיש הזדמנות חדשה, אני רוצה להשקיע בעיקר ולא בתפל. אני רוצה לוותר על כל מה שזה בלבול מוח וקשקוש, אני רוצה לוותר בחיים שלי על כל מה ששואב מני אנרגיה, אני רוצה להתרכז ולהתמקד באהבה, אני רוצה להתמקד במשפחה, אני רוצה להתמקד במה שחשוב, ובעצם הנקודה הכי נמוכה הזאת בחיים שלו, יכולה להיות פעמון השכמה בשבילו, לכל מה שלא היה נכון, וכל מה שהוא בוחר כן לחיות, נכון, כאילו הוא הבין שהחיים יש להם קצה, ואפשר לראות את זה אולי בסטיב ג'ובס, שהוא מאפל שחלה בסרטן, ובנאום האחרון שלו הוא מדבר על משמעות, וכל מה שאני אומר שנאום מדהים של סטיב ג'ובס בקצה, זה שלא צריך להגיע ליום האחרון של החיים בשביל להתעורר.
כן, אנחנו רואים את זה היום אצל הרבה גיבורים, יש לנו את החטופים, יש לנו את החיילים הצעירים שלנו, אנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד אנשים שבוחרים לחזור לפעילות ופשוט לחיים, אחרי שקוראים להם דברים מאוד מאוד קשים.
נכון.
ואני חושבת שמה שאני, הדבר המרכזי שאתה בעצם אומר לנו כאן, זה שכשקורה איזשהו משהו מאוד מאוד קשה, כמו תאונה או מחלה קשה, עדיין יש לנו חופש בחירה. אנחנו לא חייבים להיות במקום שבו אנחנו מרגישים שהשמיים התמוטטו עלינו, וזהו, זה הסוף, זה הקצה, אלא בעצם אפשר לא רק לא לחדול, אלא לגדול. אנחנו יכולים או לחדול או לגדול, ואתה מציע את האפשרות של לגדול מזה.
אבל אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו צריכים עזרה. הרבה פעמים שהכל שחור והכל חשוך, ואין אור ואין תקווה, בטח אם זה נמשך המון המון זמן, אם דיברתם על חטופים וכאלה, שזה מרגיש כל פעם שזה הולך להיגמר ואין תקווה, אז במקום הזה אנחנו צריכים את התמיכה.
כן.
וכל הרעיון של הרפואה האינטגרטיבית, בעצם זה לייצר מקום שעוזר לבחירה, עוזר לבחירה לבחור בחיים, ובעצם משחרר את הקורבנות. ולתת בעצם את הקדשה ואת תשומת לב ואת אנשי המקצוע, שיודעו לתמוך את הבן אדם ברגעים הכי אפלים שלו, ולהראות לו את התקווה ולהראות לו את האפשרות, ובעצם להראות לו שיש דרך אחרת,
כן.
זה בעצם מה שיעורר אותו. ובלי העזרה הזאת, לצערי אני אומר, הרבה מאוד מהאנשים שמגיעים לצומת הזאת נופלים. ולא קמים.
לגמרי. אז אנחנו בעצם מתחילים לדבר על רפואה מסוג חדש. על רפואה שבאמת אומרת, האדם הוא יצור שלם, אתה לא יכול לטפל רק בפיזיולוגיה שלו, אם נשברה לו רגל או נחרטה לו רגל חס וחלילה, אתה לא יכול לטפל רק בפן הפיזיולוגי של הדבר הזה, אתה צריך לטפל גם בנפש שעוברת איזשהו שינוי, וגם ברוח שבעצם צריכה להגדיר לעצמה מחדש את משמעות החיים במצב הנתון החדש שלי. אני רוצה לשאול אותך לגבי הדבר הזה, שאלה של הרבה אנשים שואלים אותי, האם בהכרח נולדים עם היכולת הנתונה הזו למצוא משמעות גם במצבים קשים, או שזה משהו שאפשר ללמוד וללמד?
א', כן. אפשר כמו כל דבר, אנחנו בכל דבר שאנחנו מתאמנים בו ולומדים בו ומקבלים את העזרה הנכונה, אפשר ללמוד הכל לבד, אבל אם מלמדים אותנו, יותר קל לנו.
נכון, זאת אומרת, לגמרי.
יש אנשים שלומדים לבד, אבל יש לנו בתי ספר, יש לנו זה, יש אנשים מוכשרים שעוזרים לנו ללמוד, ואז אנחנו לומדים יותר מהר, מקצרים את הדרך. אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה למילה הזאת רפואה, ואני חושב שיש לנו פה איזשהו חוסר הבנה בסיסי, בתפקיד של הרפואה. אני חווה את זה לפחות. היום בעצם המחלות, כפי שאני רואה אותן, הן בעצם משבר שניוני. הן תוצאה של משבר בחיים שהוא לא פתור לאורך זמן, סטרס שמתמשך לאורך זמן, שחיקה מאוד גדולה, ובסופו של בקצה יש מחלה. זאת אומרת, זה לא אני אומר. זה אומרים ארגון הבריאות העולמי, לא אני אומר את
לגמרי,
זה.
לגמרי, אני רק אתן את המונח המקצועי של זה. בעצם אנחנו מדברים על אפיגנטיקה, שבעצם אומר שהסביבה החיצונית והסביבה הפנימית, המחשבות שלי, האוכל שאני אוכל, הסטרס שאני חי בתוכו, מצב מדיני של מלחמות או היעדר מלחמות, טילים ששרוקים לי מעל הראש, לכל הדברים האלה בעצם יש השפעה, והם מעכתבים או לא מעכתבים נכון, את התורשה שלי.
נכון. יש בעצם, כמו שאת אמרת, יש לזה השלכה על הגנטיקה, איזה גן יבוא לידי ביטוי ואיזה כן. גן לא יבוא לידי ביטוי. לפי מצב ההוויה שלי, כמה אני בסטרס, כמה לא בסטרס. יש לזה מצב על הדפוס הנאורולוגי שלי, שזה בעצם הנירופלסטיסטיקה של המוח, איזה נתיבים נירולוגיים נוצרים במוח ומחשבות כפייתיות שיוצרות נתיבים. לכל המחשבות האלה יש גם כן אקורד כימי, זאת אומרת, לכל מחשבה של אומללות משתחרר בעתיה רגשות, הרגשות האלה זה בעצם כימיה שמשתחררת בגוף, לכימיה הזאת היא מפעילה את הלב, הלב משפיע על המוח ומפעיל עוד יותר סטרס, ויש פה איזה מעגל קסמים, קשה בכל המערכות, שבעצם עושה אקטיבציה למצב הוויה שלי, והופך את זה למצב בגוף. עכשיו, על זה יש מאות מחקרים, זה לא נכון. משהו שאני פה מנסה לשכנע מישהו.
נכון, אתה בעצם אומר שהכל משפיע על הכל.
נכון, עכשיו אני אומר, שאם אנחנו נטפל בבן אדם בלחץ דם, או בסכרת, או בסרטן, ורק נטפל בתוצאה של המחלה, לא נתייחס בכלל למה גרם לזה, אלא מה הוא עבר בחיים, אלא נסתכל על זה כמו אוטו, נגיד, אוקיי, משהו מקולקל נחליף. אבל אם לא פתרנו את הגורם של הסטרס, או יותר נכון, את הטריגרים בחיים, אז בעצם זה יחזור. כי הבן אדם לא פתר את הבעיות שלו בחיים.
ואכן אנחנו יודעים שגם בעיות לב וגם נכון? סרטן זה אירועים חוזרים. יש נכון. אנשים שיש להם סרטן שד 3 פעמים ו-4 פעמים.
נכון.
אז אתה ככל... בעצם מדבר על ריפוי מהשורש.
נכון. אני חושב שחייבים לשלב את הריפוי של הסטרסורים, את מה שגורם למחלה, לשחרר את ה... את הסטרסורים, את הטריגרים מהחיים, לצד רפואה טובה שיודעת לטפל בתוצאות של המחלה. כי זה בדיוק האינטגרציה הנדרשת בתוך הרפואה. לטפל בשורש הרגשי, לטפל בסטרסורים של החיים, בטריגרים של החיים, להביא בן אדם למקום של צמיחה, לייצר פיזיולוגיה בריאה, ומצד שני, לטפל ברפואה נכונה בתוצאות של מה שכבר קרה. כדי לתקן את זה, וזה השילוב הנכון של רפואה, כך צריכה לראות רפואה בעיניי.
כן, אז יש פה בעצם עולם חדש לגמרי, שמדבר על זה שאנחנו לא יכולים להתעלם משום דבר, וכשאנחנו מתעלמים מדברים, זה עולה לנו, אנחנו נשלם על זה מחירים. אנחנו חיים עכשיו בתקופה מטורפת במדינת ישראל, כל כך הרבה בעצם עובר עלינו, בכל רגע נתון אנחנו נמצאים בסטרס בלתי רגיל, מה אתה בעצם יכול להמליץ לאנשים שהם יעשו אחרת כדי להתמודד נכון עם התקופה המאוד מאוד קשה והממושכת הזו, שכבר עוד מעט נמשכת שנתיים?
קודם כל, לצערי אני אומר, אנחנו נהיה עדים לצמיחה מאוד משמעותית.
להתפרצות.
להתפרצות בחולי.
של מחלות, לגמרי.
אנחנו כבר עדים לזה.
אנחנו יודעים את זה, כן.
וזה, אנחנו הולכים לראות את זה.
כן.
עכשיו, לאדם בחוץ, אני ממליץ לא להתעלם. לא להתעלם, זאת אומרת, המחלה מתחילה, בהתחלה יש לי כאב ראש או עייפות, אחר כך זה נהיה יותר חמור, הגוף מדבר איתנו כל הזמן.
אנחנו רק צריכים לקרוא את הסימנים.
אנחנו צריכים להקשיב לו.
כן.
אז זה מתחיל בסימנים קטנים, ואני מתעלם, 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 ובסוף נהיה משהו יותר חמור, שכבר יותר קשה להתמודד איתו, שמשליך, יש לו השלכות חמורות על הגוף שלי.
כן.
אז לכן, בסוף הבריאות שלי, היא מורכבת מבריאות פיזית ובריאות נפשית. אני כן צריך להקפיד על הרגלי חיים של נגיד כושר ותזונה נכונה ושינה בזמן, כל הדברים האלה שהם מזינים את הגוף באנרגיה ודורמים לחיוניות שלו,
כן.
מצד אחד, ומצד שני אני צריך לשים לב שיש לי טריגרים נפשיים שגורמים להיות בסטרס מאוד גבוה, ולהנמיך את הטריגרים בטיפולים תומכים, נפשיים, גופנים, מה שאני אמצא שעוזר לי. אבל בסופו של דבר, זה שילוב של חיוניות, שהחיוניות קשורה למה אני אוכל, מה אני שותה, מה נכנס לגוף, כמה אני ישן, וסטרס שמוריד את הגוף, השוחק את הגוף. אז ככל שהסטרס גבוה, ואני לא פועל להגביר את החיוניות שלי, שם אנחנו נפגוש את ההתפרצות
לגמרי,
של המחלה.
לגמרי.
אז אני צריך להגביר את החיוניות שלי בהרגלי חיים טובים, ואני צריך להוריד את הטריגרים הנפשיים, כדי שאני אהיה פה לאורך זמן, כדי להשפיע לטובה.
לגמרי.
אני אוסיף אז... לזה מוטיב אחד שלא דיברתי
כן.
עליו, כי על זה דיברו,
הרוחניות. כן?
הרוחניות. ככל שאני מוצא משמעות בחושך הזה, בקושי הזה, ככל שאני מוצא תפקיד, ככל שאני מבין שעכשיו שיש כזה קושי, זה הזמן שלי לעזור, זה הזמן של לתת חלמה, זה הזמן שלי לתמוך באנשים, ככל שאני מוצא את המשמעות בתוך הקושי, ככה אני מייצר פיזיולוגיה בריאה, שבעצם גם מצילה אותי וגם עוזרת לאחרים.
לגמרי.
אז המשמעות היא מאוד מאוד חשובה פה.
נכון מאוד. אני רוצה להתייחס לשני המרכיבים הראשונים שאתה ציינת, ובאמת היום שמדברים על longevity, על אריכות חיים, באיכות חיים, אז למרבה הפלא, אנחנו יודעים את זה כבר המון זמן, אבל כדאי להגיד את זה בכל רם ממש, תנועה, זה במקום הראשון, תנועה זה דבר שבאמת יכול לעזור לנו להוציא את כל הסטרס הזה, וגם נכון. אנשים מבוגרים, וגם אנשים שמוגבלים לזוז. לזוז בתוך הבית, לעשות מה שנקרא סיבוב מסביב לבלוק, כל הזמן לזוז, התנועה היא משהו שבאמת משחרר המון המון רעלים מהגוף. הדבר השני שציינת זה שינה, ששינה באמת מרפא. בזמן השינה אנחנו עושים מה שאני קוראת, נכנסים למוסך, הגוף שלנו נכנס למוסך, מתקן שם, מוציא רעלים, ולכן זה שני דברים קטנים שאנשים יכולים להתחיל להקפיד עליהם, בפרט בגיל השלישי, הרבה מאוד תנועה. ושינה, ועל הנושא של משמעות אנחנו נקדיש פרק מיוחד, כי נכון. זה באמת עולם שלם. אני רוצה עכשיו בעצם לבקש מאיתנו להתחבר רגע למני, שהוא אחד מהאנשים שעברו אצלנו שיקום, נכון. ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלו, כי יש אצלנו הרבה מאוד אנשים שהגיעו אלינו וגילו עולם חדש, עולם של רפואה אינטגרטיבית, ופתאום משהו התאפשר שלא היה אפשרי קודם. אז אנחנו עכשיו נעלה על הקו את מני, ואנחנו נרצה לשמוע את הסיפור האישי שלו, וזה יהיה נפלא.
בהחלט.
אז בוקר טוב מני, מה שלומך?
בוקר, בסדר גמור, מה שלומכם?
איזה כיף לשמוע שוב את הקול שלך אחרי שעברנו ביחד שיקום אינטגרטיבי אצלנו. איך אתה מרגיש היום?
אני הולך ומשתפר.
איזה כיף לשמוע. אז אולי תספר למאזינים שלנו, מה קרה לך בעצם? אתה היית בשביל העשירי, נלחמת, נדמה לי, אני זוכרת נכון, בצפון.
נכון.
ומה קרה לך שם אל מול האירועים הקשים שחווית מבחינה בריאותית?
ככה, אני כמו אלפי חיילי מילואים, בעצם בשביל אוקטובר, קצתי באופן עצמאי לצפון, אני ממפה בגזרה צפונית, ובעצם היינו תחת לא מעט איומים, חוסר ודאות, לחץ, היה סוג של כאוס בשבועות הראשונים. בעצם עשינו את המשימות שהיינו צריכים לעשות, כמובן שזה משתנה, וכולם מכירים מה היה שם.
לגמרי. מה קרה לך בעקבות האירועים הקשים שהתמודדת?
בעקבות האירועים האלו בעצם... ביום שבאתי לשחרר את הפלוגה שלי בפעם הראשונה, זה היה כבר בינואר, פשוט התיישבתי והשתרקתי. פשוטו כמשמעו, ישבתי ולא אכלתי לעמוד, לא אכלתי לזוז, ובעצם משם פינו אותי לבית חולים, מה שאני ראה בהתחלה כתפיסת גב או משהו כזה. ובעצם משם התחיל הסיפור שלי, שבכל השלב הראשוני אני בראש לחזור לפלוגה, למשימות.
ובעצם אתה משותק בגב, אתה לא יכול לזוז.
אני משותק בגב וזה הלך ורק החמיר, כלומר במשך 4 חודשים אני לא יכול, אני רק במצב שכיבה, אני מתנייד עם אמבולנסים. וכמובן שבעצם כל התהליך בעצם של הרפואה הקונבנציונלית, מה שנקרא, כלומר עשו לי את כל סוגי הבדיקות, הושפזתי במשך חודש בבית חולים.
אז היית מאושפז חודש בבית חולים קונבנציונלי, ובעצם מה הייתה התוצאה של השיקום הזה, השיקום הרגיל שעסק רק בפיזי?
לאחר האשפוז שם ותהליך שיקום, אחרי שעברתי בעצם גם זריקות אפידורליות ודברים כאלה, כדי שאני אוכל קודם כל להצליח בכלל לעמוד, בעצם הבחינו שם שאני גם עם פוסט טראומה.
זאת אומרת, הם פתאום הבינו שברקע של כל המצב המשברי הפיזי שלך ואותו שיתוק בגב, יש בעצם את המקור והשורש שזה הטראומה שחווית שם.
לגמרי, שבעצם אפילו זה שאני לא מודע, אבל הגוף יותר חכם מאיתנו.
נכון.
ובשלבים האלו אני עדיין לא מבין מה, עובר
אז
עליי.
אז מה אתה עושה בשלב הזה, מני?
שמה בעצם חבר אומר לי, תקשיב, יש את מדיקל קר, שהם בעצם מומחים בטיפול בטראומה, בטיפול בעצם וריפוי ושיקום של הגוף והנפש. זה היה נראה לי עד הסינית. אבל הייתי בשלב כזה שהייתי מוכן לעשות באמת הכל כדי לחזור למשפחה שלי, לחיילים שלי, ולהצליח לעמוד ולחזור לעצמי. ובעצם שמה, די באותו בית חולים קונבנציונלי שהשתחררתי ממנו, הסבירו לי שאני צריך לטפל בתחום הנפשי. לגבי הפיזי, אין יותר מדי מה לעשות, כי הפציעה היא לא הייתה נוראית, אבל... ההסבר הוא היה שזה בסוף חיבור של נפש וגוף שאני צריך לטפל, הם לא ידעו לתת לי את המענה, מעבר לכל מה שקשור בטיפול בריאות הנפש הקונבנציונלי.
כן.
ואז בעצם הגעתי למדיקל קר, קבעתי להגיע לסדנה מרוכזת, שבאמת שם בצורה מדהימה נחשפתי לעולם, שבאמת שמענו על זה, אתה שומע על חיבור גוף נפש, אתה לא מבין את זה עד שזה לא קורה על בשרך, ושם בעצם בשלבים באמת ובהסברים מאוד פשוטים ופעולות מאוד פשוטות בסדנאות גם לגוף, גם לנפש, מדיטציות, ובאמת איזה שבוע מרוכז של 5 ימים גיליתי עולם, ובעצם שם זה היה פעם ראשונה שפתאום הרגשתי הקלה ממשית בכאבים, והבנתי עם עצמי את החיבור בעצם בין כל התיאוריות והדברים שהסבירו לי עד אז, הבנתי בעצם את החיבור
בין הטראומה, כן, בין הטראומה הרגשית הקשה שחווית במלחמה, לבין זה שהגוף שלך בעצם אמר את דברו וקרס, ובעצם שיתק אותך כי הוא לא רצה יותר בעצם לחוות את הדברים הקשים שהוא חווה. איך אתה מרגיש ברגע זה, מני? תספר לנו קצת מה עובר עליך היום, אתה מרגיש טוב יותר?
אני כבר מנובמבר האחרון, כבר כמעט 10 חודשים, הצלחתי לחזור למקום העבודה, גם בהתקפות ובסיטואציה עדיין הלא פשוטה שלנו, אני יודע לבוא ולעשות עם עצמי את הנשימות, גם עם מדיקל קר, יש בעצם מפגשים רציפים, גם בזום, גם פרונטלית, בעצם לחיזוק.
אתה ממשיך את העבודה, אני שומעת שאתה ממשיך בחיי היום יום.
אני ממשיך כל הזמן, זה נכנס כשגרת חיים, זה אותי אישית, זה הציל, זה נותן לי תקווה, ובטוח שאני יוצא מזה, ויוצא מזה הרבה יותר חזק ומגובש, ובאמת זה משהו שהוא, בסיטואציה של היום אני לא חושב שיש מישהו אחד, אני בטח שלא מדבר על חיילי המילואים, שחייבים לעבור את הדבר הזה, גם מי שלא מאובחן פוסט טראומה.
כן.
כי החוויה היא חוויה מאוד קיצונית, באמת משנה חיים, ובטח שאחרי הסדנה הזאת, כל מה שיש לי להגיד זה שבאמת לא הרבה פעמים אתה מצליח לקבל תשובות לגבי דברים שכואבים לך, ואתה לא יודע את ההסבר עליהם, ופה היום אני כבר לא קורא לפציעה, כולם ידעו שגם החיילים שלי שנפצעתי בגב, אבל אני מסביר להם, זה הנפש, ולמדתי את השיעור הכי חזק על חיבור של גוף ונפש.
תודה רבה לך, מני, אתה בהחלט מעורר בנו תקווה, שגם במצבים הכי קשים שהגוף שלנו פשוט קורס, אם אנחנו ניגע בשורש של הדברים, אנחנו נוכל להחלים. אז אני מאחלת לך בריאות שלמה, וקבל חיבוק גדול גם משאולי וגם ממני.
תודה רבה, מני, תודה לכל.
תודה רבה.
שאתה מרגיש טוב.
תודה רבה.
החלמה מהירה.
הדבר האחרון שאני יכול להגיד זה להתפלל לזה שכל החטופים שלנו יחזרו.
אמן ואמן.
והחיילים שלנו שנלחמים בגזרות השונות, שיחזרו בריאים ושלמים. תודה רבה.
שיחזרו בשלום. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, מני. אז וואו, אנחנו שומעים כאן באמת איזשהו מקרה מאוד מאוד ספציפי שמסביר לנו שלא משנה כמה אנחנו נעבוד בפן הפיזי וננסה לעבור שיקום ולרפא, אם אנחנו לא ניגע בשורש עצמו, הגוף יסרב בעצם לשתף פעולה. האם זה נכון, שאולי, מה ניסיון שלך?
תראי, מה ש... אם להסביר קצת, שאנחנו חווים משהו מאוד מאוד קשה ומפחיד, הגוף... מתכווץ. זאת אומרת, אם מישהו בא לתת לך אגרוף בבטן, את מכווץ את השרירים.
כן.
אז יש קיבוץ, ככל שזה יותר מפחיד, יש קיבוץ מאוד חזק של השרירים, עד רמה של שיתוק. זאת אומרת, עד רמה שאני לא יכול לזוז, כאילו הכל מתכווץ,
כן.
ברמה שאני לא יכול לזוז, שזה סוג של ספזם כזה, סוג של שיתוק. עכשיו, הקטע של הנפש, אם אני לא פותר את זה, ואני עדיין, חי את האירוע, זאת אומרת, אני עדיין, יש מה שנקרא...
ממשיך להריץ אותו בראש.
ממשיך להריץ כן. אותו בראש. זאת אומרת, מה היה יכול לקרות, ואם יקראו לי עוד פעם, וזה לא נגמר, ועכשיו עזבתי מה יקרה עם החיילים שלי, ומלא מלא, מלא מלא מחשבות, שרצות סביב האסון הזה, שיכול לקרות, או עלול להתרחש, או זה, קוראים לזה סוג של ongoing trauma, שבעצם המצב לא הסתיים, אנחנו לא בשלום במזרח התיכון, וכולם כן. מתחבקים.
אנחנו עדיין בעיצומו של אירוע.
האירוע כן. ממשיך, זה מה שאמרתי, ה-prolonged stress, הסטרס שמתמשך, ואין פה איזשהו פתרון, ואני עדיין נמצא בתוך חוויה מאוד הישרדותית סביב המקום הזה, של מה עלול לקרות לי, מה עלול לקרות למשפחה שלי. עכשיו, זה גם מכניס בי איזשהו פחד, כי ברגע שאתה, נגיד, טבעת בים, עכשיו אתה נכנס למים, אתה מפחד לטבוע, אתה, הגוף שלך בעצם הראה לך, וואו, מסוכן פה, אל תהיה פה.
כן.
וצריך להבין שיש פה איזשהו מנגנון ביולוגי עוד מפרה-היסטוריה,
כן.
שבא ולימד את הגוף שלנו לא להיות במקומות שלא צריך להיות בהם. לדוגמה, הפילים שהם רק מריחים טיפה השן, הם בורחים, לכן הם כבר לא שם. בצונמי שהיה, כל הפירים כבר היו על ההרים.
כן. זאת אומרת שמבחינה הישרדותית, הגוף יודע להציל אותנו.
מלמד אותנו, והוא מכניס את זה לזיכרון של התאים, ולזיכרון כן. של הזמן ארוך, ללמד אותנו לא להיות באירוע, כן. איפה שמסוכן לנו. אבל כן. אנחנו כבני אדם, חוזרים לאירוע. אז עכשיו יש מלחמה, והייתי במלחמה וחבר שלי נהרג, וחודש אחרי זה קוראים לי עוד פעם למילואים. אז אני נכנס לאותו יום שכמעט טבעתי בו.
כן.
ובעצם אני חוזר לאירוע הזה, זה נגד הגוף.
כן.
כי הגוף אומר לי, לא, 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 מה פתאום? למה אתה הולך לתוך האש?
הוא בעצם מסמן לי.
הוא מתנגש, זה מתנגש עם האמת של הגוף. האמת של הגוף אומרת לי, אל תהיה במקום שזה מסוכן לך. ברמה הנפשית, רוחנית, אני רוצה לתמוך ולעזור. ואז התאונה יכולה לקרות. הגוף באיזשהו מקום יכול לעצור אותי.
הוא מקריס את עצמו כדי שאני לא אמשיך.
זה דרך אגב, רואים את זה בהתעלפויות, בסחרחורות, זה פשוט בן אדם, הגוף שלו אומר, too much for me, כן. עזוב אותי. זה המצב של הפריס גם, דרך אגב,
כן.
שאני לא יכול להישאר באירוע, תשחרר אותי מפה. הוא בכלל לא מבין למה אני הולך לשם. דרך אגב, חיילים מדברים, או אנשים מדברים על זה שהם נוסעים בכבישים לדרום, והם רק רואים את המכוניות, זה כבר עולה,
נכון.
כבר עולה להם, והגוף שלהם ממש אומר, נכון. ממש בחילה, אומרים לה, תעצרו, תעצרו, אל תמשיכו.
אז אנחנו יודעים שיש לנו באמת הרבה טריגרים, ואנחנו כן. מתקרבים לסיום של הפרק הראשון, של התוכנית הראשונה שלנו, אז אני רוצה לסיים עם כמה שאלות מאוד מאוד נפוצות, שאנשים פוגשים ושואלים בגוגל, אתה יודע, היום יש את דוקטור גוגל.
או צ'אט GPT.
כן, או שהיום אפילו יותר מזה, צ'אט GPT, ושאלות כן. מאוד נפוצות שאנשים מחפשים, זה למשל, ואנחנו נענה עליהם בצורה קצת יותר מקצועית מדוקטור גוגל, אבל מאוד מאוד בקצרה, כי אנחנו ממש מסיימים.
כן.
האם אפשר להשתקם מפוסט-טראומה?
כן.
אפשר?
אפשר.
מעולה. האם אפשר לעשות את זה לבד?
ממש אפשר, מעט אנשים מצליחים.
כלומר, רוב האנשים צריכים עזרה מקצועית.
עדיף עזרה, זה בהחלט ישפר את היכולת שלנו להשתקם.
לגמרי. איך אתה אומר שנראה שיקום מבעצם פוסט-טראומה? איך יראה תהליך כזה?
קודם כל, שיקום כשיקום פוסט-טראומה תוביל אותי למחלה, ואז צריך לשקם את המחלה. השיקום בפוסט-טראומה מתחיל בזה שבמקום להיבהל ולברוח, אני פוגש ומרפא.
מעולה, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, מה שאנחנו עושים זה להעיז להסתכל לדבר הקשה ביותר שברחתי ממנו בעיניים. להעיז להסתכל לאובדן, לשחול, לכאב, לאשמה, לבושה, למה שזה לא יהיה, נכון. להסתכל לזה בעיניים, ומשם בעצם מתחיל המסע לריפוי.
נכון, השלב הראשון זה בעצם הטריגרים או האנגזייטי או החרדה שלנו, זה כל פעם לא לפגוש את מה שאנחנו הכי מפחדים ממנו. אישה חולת סרטן, כל פעם שהיא הולכת לרופא לבדיקת מעקב, עולה בטריגר, לא, 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 רק שלא יחזור, ועוד לפני שהיא מקבלת את התוצאות של הממוגרפיה, וזה היא כבר שמה,
היא כבר בקיבוץ
ובפחד בדיוק, של בדיוק. מה יקרה אם אני אקבל תוצאה לא טובה. זאת אומרת שאותו פחד מוות,
כן.
נמצא בתוכה, והוא נכון. מלווה אותה.
האם זה ילווה אותה כל החיים, או שאתה אומר שניתן
אפשר לשחרר אותה מהפחד מוות. אם היא תשתחרר מהפחד מוות, בעצם למה זה רע? כי הוא בעצם שוכן, מקנן, אומרים, הפחד מקנן בלב. הוא מקנן בתוכה, והוא מייצר בתוכה יום-יום פיזיולוגיה.
ממש ככה.
שמקריסה אותה. ולכן, ברגע שהיא תקבל את החיים, וגם תקבל שהמוות זה חלק מהחיים, ותפגוש את הפחד מוות, ותקבל את המוות, ותשחרר את המוות, מתוך עצמה, ותשחרר את הפחד הזה, יהיה לה איזושהי שלווה.
לגמרי.
גם אל מול אירועים כאלה. ונסיים בפסוק,
כן.
גם אם אלך בגייטס על מוות,
לא
גם יהיה. במפגש עם המוות,
כן,
לא יראה רע כי אתה עמדי, כן. זה תחושה של שלמות ומלאות, גם בקצוות.
נכון.
וזה יכול להתממש, רק אם באמת פגשתי את הפחד הכי גדול שלי, עם עזרה כמובן, והצלחתי להשתחרר ממנו.
לגמרי. אז אני אסכם שאנחנו בעצם דיברנו היום על שיקום אינטגרטיבי, שהוא בעצם שיקום שעוסק גם בגוף, גם בנפש וגם ברוח. דיברנו על זה שאם אנחנו לא פותרים משבר מתוך נקודת השורש שלו, ייתכן שהוא יחזור שנית ויכה בנו שוב, ולכן כדאי מאוד לטפל בשורש של הטראומה, של כל מחלה, תאונה, או איזשהו שיקום של פציעה קשה במלחמה. אנחנו צריכים לטפל גם בשורש הרגשי שלו.
נכון.
ואנחנו בעצם מדברים על זה שריפוי אינטגרטיבי אפשרי, אפשר להחלים מפוסט טראומה, אפשר לחזור לחיים. ועם התקווה הזו שמקננת בלב, אני רוצה להודות לך מאוד, שאולי, היה לי כיף איתך היום.
תודה רבה לך, מיכל, ותודה על הדרך שאנחנו עושים ביחד. ואנחנו באמת מייצרים פה איזושהי מציאות חדשה של איך לרפא, ואיך להנגיש רפואה, שהיא רפואה משולבת, שיודעת לטפל גם בגוף וגם בנפש, ואני מודה לך כל יום על זה שאת איתי במסע הזה.
תודה רבה, יש לי את העונג באמת לעשות את זה איתך הרבה שנים, ואנחנו בשליחות הדדית.
תודה.
אז באמת למאזינים העיקרים שלנו שהצטרפו אלינו היום, תודה שהקשבתם לנו, ונתראה בפרק הבא.
נתראות.
להתחיל מחדש בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. הפודקאסטים של 103 FM.